שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
דף י"ח עמוד א', תחילת פרק שני. לפני שנקרא את המשנה בפנים, נקדים הקדמה קצרה במה עוסקת הסוגיה שלנו. בזמנם היו מצויים להם בארות מים ברשות הרבים, כדי שמהם יהיה ניתן לשאוב מים לצורך השקיית הבהימות. מדאורייתא אסור לשאוב מים בשבת מהבאר ולהניח את המים על שפת הבאר. ולמה? כי הבארות הללו עומקם היה 10, רוחבם היה 4, ממילא הם נידונים כרשות היחיד גמורה. באר, בור שעומקו 10 ורוחבו 4, הוא נחשב לרשות היחיד גמורה. ממילא, מדאורייתא אסור לשאוב מים בשבת מהבאר ולהניח את המים על שפת הבאר. הוא מוציא את המים מהבאר של רשות היחיד ומניח את המים על שפת הבאר, ששם זה רשות הרבים. מהי העיצה? כדי שיהיה ניתן לשאוב מים מהבאר לצורך השקיית הבהימות, הבהימות הולכות ברשות הרבים. באיזה אופן ניתן לשאוב מים מהבאר שהוא רשות היחיד, ולהניח את המים על שפת הבאר שהוא רשות הרבים? לכאורה על ידי עשיית מחיצות, שיקיף את השטח שסביבות הבאר במחיצות, ויהפוך, על ידי אותם מחיצות הוא יהפוך את השטח שסביבות הבאר, שיהיה גם הוא רשות היחיד כמו הבאר בעצמו. נלמד בעזרת השם שמשום עולי רגלים, כדי שיהיה לבהמתם של עולי רגלים מים לשתות, חז"ל הקלו ואמרו שאפשר להקיף את השטח שסביבות הבאר במחיצות חלקיות בלבד. זה מה שנקרא בלשון המשנה דיום דין. דהיינו, הוא לוקח 4 מחיצות שעשויות כמו האות ריש, עמה לכאן ועמה לכאן, הוא לוקח 4 זוויות כאלו, וקובע אותם ב4 פינות שסביב השטח של סביב הבאר, ואותם דיום דין גורמים לכך שהחלל שבתוכם יהפך להיות רשות היחיד. הדיום דין, אף על פי שהם מורכבים ממחיצה שרוחבה עמה בלבד, הם גורמים לכך שהחלל שבתוכם יהפך להיות רשות היחיד. עד כמה הוא יכול להרחיק את הדיום דין אחד מהשני? מה המרחק שהוא יכול להרחיק את הדיום דין אחד מהשני, ועדיין הם יהפכו את החלל שבתוכם לרשות היחיד? נלמד שנחלקו בזה רבי מאיר ורבי יהודה. רבי מאיר מגביל את המרחק שבין הדיום דין ל-10 אמות בלבד. רבי יהודה מקל יותר ואומר שהמרחק שבין הדיום דין יכול להיות עד 13 אמות ושליש. מה המקור של רבי מאיר שהמרחק בין הדיום דין יכול להיות עד 10 אמות, ולמה לפי רבי יהודה זה יכול להיות עד 13 אמות ושליש? אז כמו שנלמד בעזרת השם, לפי רבי מאיר, המרחק בין הדיום דין צריך להיות בכדי שיהיה אפשר להכניס בין אותם דיום דין שני צמדים, מה שנקרא בלשון המשנה שתי רבקות של 3-3 בקר. דהיינו, המרחק בין הדיום דין יכול להיות עד כדי שיהיה אפשר להכניס בתוכו 6 בהימות. רוחבה של כל בהימה זה אמה ושני שליש. אז הנה זה החשבון לפי רבי מאיר. לפי רבי מאיר המרחק בין הדיום דין יכול להיות עד כדי 10 אמות. ולמה? כדי שיהיה ניתן להכניס לתוך אותו מקום, כדי שיהיה ניתן להכניס בין הדיום דין שני צמדים של כל אחד יש 3 בקר. רבי יהודה מקל עוד יותר. רבי יהודה אומר שלפעמים אדם צריך לחרוש את השדה שלו בצמדים של בקר שעשויים לא מ3 בהמות אלא מ4 בהמות. ממילא, אז לפי רב יהודה, השטח שבין הדיום דין יכול להיות כדי שיהיה ניתן להכניס בין הדיום דין שני צמדים שבכל אחד יש 4 בהמות. רוחבה של כל בהמה זה 2 אמות ושליש, אז אנחנו מגיעים ל-13 אמות ושליש לפי רבי יהודה. אף על פי שבשבת לא חורשים בבהמות, אומר רבי יוינסון שהחשש הוא שמא יכניסו לתוכם בימות החול בהמות, והבהמות האלה יפילו את הדיומדין. אז זה פחות או יותר היסוד של הדברים שנלמד בעזרת השם במשנה, נקרא אותה בפנים. אומרת המשנה, עושין פסין לביראות, באר מים שנמצא ברשות הרבים, הבאר עומקו 10 ורוחבו 4, הבאר נידון כרשות היחיד, אסור לשאוב מים מהבאר בשביל בהמה שעומדת ברשות הרבים, ומוציא מרשות לרשות. מהי העיצה שיהיה ניתן לשאוב מים מהבאר שהוא רשות היחיד לצורך השקיית בהמתו שעומדת ברשות הרבים? על ידי פסין. איך צריכים להיראות אותם פסים? ממשיכה המשנה ומסבירה. 4 דיומדין נראים כ8 דברי רבי יהודה. הוא לוקח 4 דיומדין. דיומדין הכוונה למחיצה שעשויה כמו האות ריש, בזווית, עמה לכאן ועמה לכאן. 4 דיומדין כאלו, והוא קובע אותם ב4 הפינות שסביב השטח שסביב הבאר, והם מתירים את החלל שבתוכם. הם הופכים את החלל שבתוכם שיהיה רשות היחיד. רבי מאיר אומר 8 נראים כשני מוסור. דהיינו, לפי רבי מאיר, לא מספיק מה שהוא לוקח 4 דיומדין וקובע אותם סביבות הבאר, אלא צריך שיקח יותר, שיקח 8, 4 דיומדין ועוד 4 פשוטים בין הדיומדין. כפי איך שרשי רומז, וכפי איך שהגמרא מבארת לקמון, אז לכן, לפי רבי מאיר, צריך להוסיף גם פשוטים, פסים פשוטים בין הדיומדין, כי מדובר כאן באופן כזה שהוא הרחיק בין הדיומדין מרחק של יותר מ-10 אמות. לפי רבי מאיר, כמו שנלמד בהמשך המשנה, המרחק שבין הדיומדין מוגבל ל-10 אמות בלבד. אם הוא רוצה להרחיק עוד יותר, אם הוא רוצה להרחיק את הדיומדין אחד מהשני יותר מ-10 אמות, הוא צריך לקבוע ביניהם פסים כדי לצמצם את החלל שבין הדיומדין. ממילא, זה אם כן מה שאומר רבי מאיר. אין כאן ויכוח עקרוני בין רב יהודה לרב מאיר. גם רב יהודה וגם רבי מאיר מסכימים שכאשר הוא מרחיק את הדיומדין אחד מהשני, הוא צריך לצמצם את החלל שביניהם על ידי פסים. הוויכוח הוא מה הדין באופן שהוא הרחיק את הדיומדין אחד מהשני ביותר מ-10 עד 13 אמות ושליש. לפי רבי מאיר צריך כבר לקבוע פסים בין הדיומדין, לפי רבי יהודה הדיומדין קשרין גם ללא פסים, אבל גם רבי יהודה מסכים שאם הוא ירחיק את הדיומדין אחד מהשני עם החלל, עם האוויר שבין הדיומדין יהיה יותר מ-13 אמות ושליש, שיצטרכו לצמצם את האוויר שביניהם על ידי העמדת פסים. איך הדיומדין צריכים להיראות? גובען 10 טפחים כשיעור מחיצה, רוחבן 6 אמה ועובים כלשהו. מה לגבי הפשוטים? הפשוטים גם צריך שרוחבן יהיה אמה. אז אבא ונקרא דברי רשי. רשי בדיבור אמה שחיל פשוטין, באמצע נותן לכל רוח לוח רחבה אמה. אז הנה ברשי מפורש שגם הפשוטים צריך להיות ברוחבם אמה. הרשב"א חולק. הרשב"א סובר שמספיק שבפשוטים יהיה שיעור כדי לצמצם את המרחק שבין הדיומדין ולהעמיד את המרחק שבין הדיומדין כדי שיהיה כשר, לפי רב מאיר כמו שהוא סובר, לפי רב יהודה כמו שהוא סובר. הריטב"א אומר שאולי צריך להיות, הריטב"א אומר שהמרחק שבין שעובים של הפשוטים צריך להיות בין 3 ל-4 טפחים, ככה כתוב בריטב"א. 3 או 4 הוא אומר. וביניהם, בין הדיומדין, דהיינו, כמה הוא יכול להרחיק את הדיומדין אחד מהשני, ובכל זאת, הם יפעלו שהשטח שבתוכם יחשב לרשות היחיד. וביניהם, כמלוא 2 רבקות של 3 בקר, דברי רבי מאיר. לפי רבי מאיר, המרחק שבין הדיומדין צריך להיות מרחק של 6 בקר. 2 צמדים של כל צמד וצמד של 3 בקר. דהיינו 10 אמות. בחישוב שכל בימה ובימה רוחבה מה ושני שליש מגיעים ל-10 אמות. רבי יהודה אומר של ארבע, בכל צמד וצמד צריך, יכול להיות ארבע בהימות. לפי רבי יהודה, אם אנחנו משערים, אם אפשר להרחיק את שני הדיומדין אחד מהשני, עד שיעור של שני רבקות, שני צמדים שבכל צמד ארבע בהימות, דהיינו שמונה בהימות, מגיעים לתוצאה של 13 אמות ושליש. איך הצמדים עצמם צריכים להיראות? איך הבהימות שבתוך הרבקות צריכים להיראות? קשורות ולא מותרות. רש"י אומר שכאשר הן קשורות, אז אנחנו מצמצמים את המרחק. אחת נכנסת ואחת יוצאת. אומר רש"י שכאן אנחנו מרחיבים יותר את המרחק, כי כאשר צמד אחד נכנס וצמד אחד יוצא, אז המרחק הוא יותר מתרחב. רבי יוהנסון, כמו שהזכרנו קודם, הוא אומר הרי בשבת לא חורשים. אז מה העניין לשאר את זה לפי בהמות שעומדות לחרישה? לפי רב יהודה משערים בשני צמדים של ארבע, כי לפעמים אדם חורש את השדה שלו בארבע בקר, כגון שהבהמות חלשות או כגון שהשדה קשה, אבל בשבת לא חורשים. אומר רבי יוהנסון שחוששים שמא בהמות החול, אנשים יכניסו לתוך הדיומדים האלה את הבהמות שלהם לצורך השקיית בהמותיהם, והם יפילו את הדיומדין. אז לכן הקלו שיהיה אפשר להרחיק בין הדיומדין עד 10 אמות או עד 13 אמות ושליש. מותר להקריב לבאר, ובלבד שתהיה פרה ראשה ורובה בפנים. הוא יכול לצמצם עוד יותר את השטח שבין הדיומדין, ובכך לצמצם את השטח המותר שסביבות הבאר. עד כמה? עד כדי שתהיה פרה ראשה ורובה בתוך היקף הדיומדין. לא פחות מכך. למה? מסביר רש"י נקרא בפנים. אבל בוציר, דיבור המסחיל הוא בלבד שתהה, אבל בוציר מאוכילוי, דלממשיך אחר פורוסוי, ומפיק לדב לחוץ למחיצה, וקומפיק מרשוס היוכי לרשוס הורבים. אפשר להקטין את השטח שמתירים סביבות הבאר, אבל עד כדי שיהיה שטח של פרה נכנסת ראשה ורובה, לא פחות מכך, כי אם יהיה פחות מכך, חוששים, שמה הוא יוציא את הדלי עם המים, החוצה לרשות הרבים, הוא יעבור בכך על איסור דאורייתא. אבל איך זה מותר? איך הדיומדים האלה מתירים? הרי למדנו לעיל, בדף תסבוב עמוד בייס, שמחיצות שהפרוץ מרובה על העומד, שהאוויר מרובה מהחלק שגדור, המחיצות הללו פסולות. אז איך כאן אפשר... איך כאן הדיומדין גורמים שהמקום שבתוכם יחשב לרשות היחיד בזמן שהפרוץ, החלק של האוויר, הוא רוב? תוספות עומדים על הקושייה הזאת, בדיבור המסחיל עושים נקרא בפנים, ועוד אומר לאילוך יגמרי רחמון אלה מוישה לא תפרוץ רובה, היינו איכה דלייקה שם דלת מחיצות כיוכה. דהויל ואיכה בכל צד המה מכאן והמה מכאן, חושב פתח. כאשר הפרוץ מרובה על האוימד, המחיצה נפסלת, כי זה נחשב לפרצה, זה לא נחשב לפתח. אדם לא עושה פתח כל כך גדול, שהפתח מרובה מהעומד. אבל כאן שיש אמה מצד זה, אמה מצד זה, אומרים את הוספות, כל החלל מוגדר כפתח, לא מוגדר כפרצה. ממילא, על האמה מכאן והאמה מכאן יש שם של מחיצה, והם מתירים את החלל שבתוכם, שיחשב לרשות היחיד. הרשב"א אומר, בואי פנחר, הרשב"א אומר, שכל העניין הזה של פורץ מרובה על האוימד פוסל את המחיצה, זה רק דין דרבונון לגבי עולי רגלים, משום עולי רגלים חזל הקלו. ממשיכה המשנה ואומרת, מותר להרחיק כלשהו, עד כמה יכול להיות השטח שסביבות הבאר שמתירים אותה על ידי הדיומדין. אומרת המשנה, מותר להרחיק כלשהו, כמה שהוא רוצה. אבל בתנאי שהמרחק בין הדיומדין יהיה מרחק, לפי רבי מאיר של 10 אמות, לפי רב יהודה של י"ג אמות ושליש. אם הוא מרחיק עוד יותר, אז הוא צריך להעמיד שם פסים, כדי שהמרחק לא יהיה, לפי רבי מאיר, בין הדיומד לפס, בין פס לפס, יותר מ-10 אמות, ולפי רב יהודה יותר מ-י"ג אמות ושליש. ובלבד שירבה בפסים. אבל אם הוא מרבה בפסים, באופן... שהמרחק שביניהם הוא לא עולה על 10 אמות או על י"ג אמות ושליש, הוא יכול להקיף אפילו שטח גדול מאוד שסביבות הבאר שיהפך להיות רשות היחיד. רב יהודה חולק. רב יהודה אומר, עד בי צעתיים, המקסימום שאפשר להתיר על ידי דיום דין, הוא רק שיעור של בי צעתיים בלבד, לא יותר מכך. אמרו לו, לא אמרו בי צעתיים אלא לגינה ולקרפף. אבל אם היה דיר או שר ומוקצה, אפילו בית חמשת קורים. הקדמה קצרה כדי שנבין כאן את דברי המשנה. מדוי רייסה, כל מקום שמוקף במחיצות, אפילו אם המקום גדול, הוא מוגדר כרשות היחיד. מדוי רייסה, מקום שמוקף במחיצות, גם אם הוא מקום גדול, אם הוא מוקף במחיצות כדין, הוא נחשב לרשות היחיד. מדרבונון, חזל גזרו ואמרו, שמקום גדול יותר מבית צעתיים, שלא דרים שמה, והוא גם לא משמש לדיורים. אם הוא גדול יותר מבית צעתיים, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, מחיצות טובות, מדרבונון אסור לטלטל בו יותר מדלת אמות, כמו קרמליס, כמו רשוס אורבים. ולמה? רש"י מסביר לכמון בדף סמך זיין עמוד בייס. וכך מובן גם המשנה ברורה בתחילת סימן שינון ח'. חזל חששו שמכיוון שהמקום גדול, ומכיוון שאין בתוכו דיורים, אנשים יבואו להחליף את אותו מקום ברשות הרבים. יבואו ויגידו, כאן מותר לטלטל, גם ברשות הרבים מותר לטלטל, כי המקום גדול ואין בו דיורים. אז אנשים יבואו לטעות ולהחליף את אותו מקום ברשות הרבים. לכן חזל גזרו ואמרו, מקום גדול שלא דרים בו, ולא משמש את הדיורים של הבן אדם, אם הוא גדול יותר מבית צעתיים, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, אסור לטלטל בו. מדרבנן. ממילא, זה מה שרבונן אומרים לו, אתה רב יהודה אומר בית צעתיים, בית צעתיים לא נאמר על דיום דין. דיום דין מתירים אפילו שטח יותר גדול מבית צעתיים. בית צעתיים נאמר על מקום שהוקף שלא לשם דיורים. זה מה שנקרא קרפף. מה זה קרפף? קרפף היה שטח מחוץ לעיר, שהוא היה עומד להחסנת עצים. השטח היה גדול, אף על פי שהוא מוקף במחיצות, אבל מכיוון שלא דרים שם, והוא לא משמש את דיורי האדם, אז הוא לידון כקרמליס. אז זה מה שרבונן אמרו לו. לא אמרו בית צעתיים אלא לגינה. גינה זה מקום שזורעים שם זרעים, ירקות, לא דרים שם. קרפף, אומר רש"י, קרפף, בדיבור המסחי לגינה ולקרפף, היקף גדול חוץ לעיר להכניס שם עצים לאוצר, מחסנים שם עצים, לא דרים שם. שטח כזה, שלא דרים שם, אם הוא יותר מבית צעתיים, הדין הוא שהוא אסור בטלטול. אבל הדיום דין, דיונים מתרים אפילו הרבה. אבל אם היה דיר של בהימות, דיר הכוונה, דיר שהוא מחוץ לעיר, בשדות, או סהר, דיר שהוא בתוך העיר, או מוקצה, אומר רש"י מוקצה רחבה שאחורי הבתים, זה משמש את הבני אדם, לא דרים שם, אבל זה משמש את הבני אדם, משמש אותם לתשמישי דירה, או חצר, אפילו בית חמשת קורין, אפילו בית עשרה קורין מותר. הוא מותר להכי כלשהו, בלבד שירבה לפסים. ממשיכה הגמרא ואומרת, לימה מסניסין דלוי כחנניה. המשנה שלנו שאומרת, שהפסין שקובעים סביבות הבאר, גורמים לכך שהשטח שסביבות הבאר יחשב לרשות היחיד, היא לא כמו חנניה. מה חנניה אומר? דתניה עושין פסין לבור וכוונין לשיירה. תנקה מסובר, שפסים מועילים לבור, פסים שקובעים סביבות הבור מועילים כדי להתיר את השטח שסביבות הבור בכדי שיחשב לרשות היחיד, וחבלים לשיירה. מה הכוונה חבלים לשיירה? כמו שלמדנו לעיל בדף ט"ז עמוד בייס, שיירה שהלכה בדרך. קבוצת בני אדם שהלכה בדרך בערב שבת וקידש עליהם היום, חשכה, נכנס ליל שבת, והם בדרך, הם במקום שאסור בטלטול. מה הם יכולים לעשות בכדי להתיר את המקום בו הם נמצאים שיהיה מותר בטלטול? למדנו במשנה שהם יכולים להקיף את עצמם לפני שבת בחבלים. מספיק שלושה חבלים, מספיק שיקיפו את עצמם בשלושה חבלים בשביל שזה יחשב כמו שמוקפים במחיצה של 10 טפחים. את החבל הראשון הם יניחו בשלושה טפחים סמוך לקרקע, החבל השני תוך שלושה טפחים סמוך לחבל הראשון, החבל השלישי תוך שלושה טפחים סמוך לחבל השני. אז הנה, יש להם כאן שיעור של מחיצה בגובה 10 טפחים, 9 טפחים של הלובוד, ועוד טפח מאוביין של החבלים עצמם, אז מגיעים לתוצאה של מחיצה סביבותיהם בגובה של 10 טפחים. אז זה אומר תנקמה, לשיירה מועיל דווקא חבלים, לשיירה לא מועיל פסים. פסים זה היתר מיוחד שהקלו חז"ל משום בהמתם של עולי רגלים, כי הלא בפסים מסביר רש"י הפורץ מרובה על האוימד. אבל בחבלים, כאשר הם קובעים חבלים סביבותיהם שהמרחק בין כל חבל לחבל הוא פחות משלושה טפחים, זה נחשב לסתום לגמרי. אין כאן פורץ. הלובוד נחשב כמו שהמחיצה סתומה לגמרי, נקרא את לשון רש"י. חבלים לשיירה, כדתנה לפרק כמה מקיפים שלושה חבלים, דקולו אוי מדו, אבל פסים לשיירה לא, דה ופורוץ מרובה, ולא הותר, הפסים לא הותרו אלא לבור, משום בהימת עולי רגלים, כדי מפורש לקמון. אז זה מה שאומר תנקמה, פסים זה היתר מיוחד לבור משום עולי רגלים, אבל אם לא מדובר בבור, מדובר בשיירה שהולכת, והנה עוד מעט נכנסת שבת, הם צריכים להקיף את עצמם בחבלים. היקף החבלים זה מחיצה גמורה, ללא פורוץ בכלל. חנן יחולק. חנן יסובר חבלים לבור, אבל לא פסים. חנן יסובר שגם לבור לא מועיל פסים, אלא דווקא חבלים. למה? למה לבור לא מועיל פסים? נקרא דברי רש"י. בור מים מכונסים, ואבידי דפסקי. ומשום אוכי אסר חנניה, דזימנין דפסקי מאיה ובטלי מחיצויס, ולא הותרו פסי ביראות, אלא מפני מי מהן של בהימת עולי רגלים. יש הבדל בין בור לבאר. המשנה שלנו מדברת על באר. חנניה מדבר על בור. בור, המים שבתוכו, הם לא נובעים, אלא הם מים מכונסים, שכאשר הם נגמרים, אז לא מתווספים מים חדשים. ממילא אומר חנניה, הפסים מועילים בבאר, לא בבור. בבור יש חשש שמא המים שבבור יכלו, ואז הפסים לא יתירו, כיוון שהפסים מתירים רק משום שאיבת המים לצורך עולי רגלים. ממילא אומר חנניה, פסים לא מועילים בבור. בבור צריך דווקא חבלים, צריך מחיצות גמורות. אומרת הגמרא, המשנה שלנו לא כמו חנניה, המשנה אומרת שבבאר מותר, וחנניה אומר שבור אסור. לא מובן הסלקדאי תוך של הגמרא. חנני לא דיבר על באר, הוא דיבר דווקא על בור. זה מה שהגמרא באמת מיישבת. אומרת הגמור, אפילו תאים מחנני בור לחוד, באר לחוד. חנני עשה דווקא בבור, כי המים שבבור אבידי דפסקי, אבל לא בבאר שהמים נובעים. תוספות אומרים שבאמת הגמרא שמחה על המשך דברי הגמרא, כמו שנקרא מיד, אי כדי אמרה, מדלו יקטן יחנני אוימר, עושים חבלים לבור ופסים לבאר, מכלל דלחנניה לא ישנה בור ולא ישנה באר, חבלים אין, פסים לא. הדיוק של הגמרא מזה שחנניה לא הזכיר בדבריו ואמר, שחבלים לא מועילים לבור אבל מועילים לבאר. סימן, כך הבין הגמרא בסלקדאי תוך, שלפי חנניה, פסים לא מועילים לא רק לבור אלא גם לבאר. אומרת הגמרא, זה לא ראיה? לפי חנניה, פסים לא מועילים לבור, כי יש חשש אולי המים יפסקו, אבל לבאר כן. מה שחנניה לא הדגיש ואמר, פסים לא מועילים לבור, אבל מועילים לבאר, כי חנניה מתייחס על דברי תנקמה, תנקמה דיבר על בור, אז לכן גם הוא מדבר על בור, אבל אוי לו בבאר, כולה בלוי פליגי, שפסים מועילים להתיר את השטח של סביבות הבאר, שיחשב לרשות היחיד. אומרת הגמור, לממסניסים, דלוי כרבקי, ודתנן, לקמון חוף בייס או מוד בייס, אחד באר הרבים, אחד בור הרבים, ובאר היחיד עושים להם פסים, אבל בור היחיד עושים לו מחיצה גבוהה 10 טפחים. לפי רבי עקיבא, באר בן של רבים, בן של יחיד, ניתר על ידי פסים, בור של רבים ניתר על ידי פסים, כי גם אם המים ייפסקו, אז הרבים מסבירה שיזכירו אחד לשני, אסור כבר לטלטל כאן. כל מה שהפסים יתירו זה רק בגלל המים, עכשיו אין מים, אסור לטלטל. אבל בור היחיד, אסור. בור היחיד לא ניתר בפסים, כי חוששים שמה המים נכלו, והוא ימשיך הלאה להוציא, והוא ימשיך הלאה לטלטל בחלל שבין הדיום דין, והוא מטלטל ברשות הרבים. המשנה שלנו כך רוצה לדייק. הגמרה היא לא כמו רבי עקיבא, כי המשנה שלנו מתירה, ואילו אוכק תעני לבירות, בירות אין בורות לא. במשנה שלנו המשנה מתירה דווקא בעירות, אבל בור של רבים,
כל הלשון.
המשנה לא מתירה. ואילו רבי עקיבא מתיר אפילו בור של רבים. אומרת הגמרה לא, אפילו תמר רבי עקיבא בר, באר מים חיים דה פסיק אליי, לא ישנה דה רבים ולא ישנה דה יחיד קטני, בור מכונסים דה לא יפסיק אליי, לא יקטני. לאוי לא במשנה שלנו, מתירה פסים גם בבור הרבים. מה שהמשנה לא פירטה, שפסים מועילים גם לבור, כי בור הוא מוגבל, רק בור של רבים פסים מועילים, בור של יחיד פסים לא מועילים. אז לכן המשנה נקטה בעירות, כי פסים מועילים לבעירות בכל מקרה, בין בעירות של רבים, בין בעירות של יחיד, בור, פסים מועילים רק בבור של רבים, לא של יחיד. לכן המשנה לא נכנסה לעניין של בור, אבל לאוי לא, המשנה סוברת כמו רבי עקיבא שפסים מועילים גם לבור של רבים. אומרת הגמרא, למה מסיסים דלא יקרא רבי יהודה בן בובו דתנן? רבי יהודה בן בובו אומר, אין עושים פסים אלא לבאר הרבים בלבד, אבל באר של יחיד לא ניתר בפסים. אומרת הגמרא, ואילו אוכי קטני לבירעות, לא ישנה דה רבים ולא ישנה דה יחיד. המשנה שלנו אומרת, עושים פסים לבירעות בלשון רבים. מה הכוונה? בין בעירות של רבים, בין בעירות של יחיד. ואילו לפי רבי יהודה בן בובו לבעירות של יחיד, לא הותרו פסים. אומרת הגמרא, אפילו תמר רבי יהודה בן בובו, מהי בירעות? בירעות דה אלמה. לאוי לום רק בעירות של רבים, התירו חזל להשתמש בפסים. מה שהמשנה אומרת בעירות, לא הכוונה בעירות של רבים ושל יחיד, הכוונה בעירות דה אלמה, אבל רק של רבים, כמו שסובר רבי יהודה בן בובו. אומרת הגמרא, מהי דיום דין? מה זה לשון דיום דין? אומר רבי מאיר בן אלעזר, דיו עמודים, שני עמודים, עמה לכאן, עמה לכאן. זה הלשון של דיום דין. אגב, שעסקנו בדיום דין, בדיו עמודים, הביאה הגמרא, דבר נוסף שנקרא דיו. תנן אוסום, רבי יהודה אומר, כל השיטין פטורים. כל השיטין, דיינו תאנים גרועות, כאשר הם ניקחים מהמאה ארצות, לא צריך להפריש מהם העשרות. אף על פי שכל פירות שניקחים מהמאה ארצות צריך לאסר אותם. בכל זאת, כאשר מדובר בשיטין בתאנים גרועות, אנחנו יכולים לסמוך שהמארץ יסר אותם, כיוון שהם תאנים גרועות, הוא לא חס עליהם, אומר רשי, והוא בוודאי, והוא מסתום יסר אותם. חוץ מן הדיופרו, דיופרו זה סוג תאנים רעות, שבכל זאת, כאשר הם ניקחים מהמאה הארצות, צריך לאסר אותם. כנדין דמי. ולמה? מהי דיופרו? אומרו לאילן העושה דיו פירות בשנה. מכיוון שאותו אילן מוציא פירות פעמיים בשנה, אז לכן הם פירות חשובים, ועם הארץ חס עליהם ולא מאסר אותם, אז יש להם דין של דמי. ממשיכה הגמרא ומביאה דבר נוסף בשם רב ירמיה בן אלעזר, שאמר על דיו. אומר רב ירמיה בן אלעזר, דיו פרצוף פנים היה לו לאדם הראשון. לאדם הראשון היה שני פנים, מקדימה ומאחורה, שנאמר, או חויר וקדם צרתני. אומר רשי, מלפנים ומאחור צרת לי צורת פנים. מביאה הגמרא שהמימרה הזאת תלויה במחלוקת רב ושמואל. כסיב, ואיבן השם אלוקים מסצלה, רב ושמואל חד אומר פרצוף. דהיינו, הקדוש ברוך הוא לקח פרצוף וממה פרצוף הוא בנה את חווה. חד אומר זנב, בשלמה למד אומר פרצוף, היינו דכסיב אוכור וקדם צרתני. לפי זה שאומר שפרצוף אז מובן הפסוק אוכור וקדם צרתני. היו לו שני פרצופים, אוכור וקדם. אלו למען דומר זנב, מי אוכור וקדם צרתני? הרי אין כאן שתי יצירות, יש כאן בסך הכל יצירה אחת עם זנב. אומרת הגמרא כדי רבמי דומה רבמי אחור למעשה בראשית וקדם לפורענות. אדם הראשון אומר אחור וקדם צרתני, אחור למעשה בראשית ולפני פורענות. מה הכוונה אחור למעשה בראשית? שאדם הראשון נברא ביום שישי אחרי מעשה בראשית. הגמרא בסנהדרין דף למתחס עמוד א' מסבירה שלכן עוד אומרים שהוא נברא לאחר כל מעשה בראשית, כדי שלא יאמרו המינים שותף היה לו לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אז לכן אחרי שכבר הכל היה מוכן, אז הקדוש ברוך הוא ברא את אדם, כדי שלא יאמרו אפיקורסים שותף היה לו לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. דובר אחר, כדי שאם יחטא האדם יאמרו לו יתוש קדמך, לכן הוא נברא אחרון. דובר אחר, משל למלך שבנה פלטרין, שכלל את הפלטרין, הכין סעודה, ורק אחר כך הוא הזמין את האורחים. ככה הקדוש ברוך הוא בנה את העולם וברא את אדם הראשון כדי שייכנס לתוך שבת, כדי שייכנס לסעודה. אומרת הגמרא, בישלמי אחור למעשה בראשית, דלא עברי עד מעל שבת, אדם הראשון לא נברא עד כניסת שבת, עד לפני שבת. אלא קדם לפורענות מים. מה הכוונה שאדם הראשון נברא לפני הפורענות? אומרת הגמרא, אילי משום כללה, בשעה שהקדוש ברוך הוא קילל את אדם חווה והנחש, אז הוא קילל את אדם הראשון, אדם היה מוקדם לפורענות, זה לא נכון. או בתחילה נתקלל נחש, בסוף נתקללה חווה, ולבסוף נתקלל אדם, אלא למבול. במבול האדם יתקלל ראשון, דחסיב. ואימח אסכול היקום אשר על פני או אדומו, מאדם עד בהימה. אומרת, גם רביש לבין אדם בפרצוף, אין דחסיב ואיצר, תרי יודים. היה שתי יצירות. יצירה אחת מקדימה, יצירה אחת מאחור, שתי פרצופים. לכן מובן ואיצר עם שני יודים. אלו למאדום על זנב, מי ואיצר. מה שייך כאן שתי יצירות זה יצירה אחת עם זנב. כדי רב שמעון מפזי, דומה רב שמעון מפזי, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. מה הכוונה? נקרא את דברי רשי. אוי לי מיצרי שמצערני אם מעשר רצון יוצרי, אוי לי מיוצרי אם מעשר רצון יצרי. בכל מקרה אוי לי. אם מעשה רצון יוצרי, אוי לי מיצרי, אם מעשה רצון יצרי, אוי לי מיוצרי. בישלמי למדו אמר פרצוף עין ודכסיב זכר ונקבה בראם. הקדוש ברוך הוא ברא שתי יצירות, זכר ונקבה. אלא למדו אמר זנב, מהי זכר ונקבה בראם? לכדי רבבוהו, דאמר רבבוהו רומי כסיב, זכר ונקבה בראם וכסיב כי בצלם אלוקים ברא אותו. בתחילה עלתה במחשבה לברות שניים, ולבסוף לא נברא אלא אחד. אז בהתחלה עלה במחשבה לברות שניים, אבל מה נפקימין? מה נפקימין לנברא אחד, שניים? מה שהיה היה? מה זה נפקימין לדידן? אז יויין בתוספות בדיבור המסחיל בישלמה, שתוספות אומרים שזה נפקימין כמה ברכות מברכים בשעת החופה, האם שתי ברכות או ברכה אחת? אני אקרא את דברי התוספות. תוספות מביאים בשם רשי, בריש כסובס, בדף חס עמוד א', בית יצירות אבו, ולקח בורך שתיים, יוצר האדם ואשר יוצר, דה וכמאן דאמר זנב. כמאן דאמר זנב, אז יש כאן שתי יצירות. יצירה אחת את האדם עם הזנב, ויצירה שנייה מהזנב, יצירה נוספת. אז מתאים לברך שתי ברכות בשעת החופה? אז הנה, זה הנפקים מיני. ממשיכה הגמרא ואומרת, בישלמי למאן דאמר פרצוף, לאותו מאן דאמר שסובר שהצלע, שממנו ברא הקדוש ברוך הוא את האישה, הכוונה לפרצוף, היינו דכסיב ויסגור בשר תחתנה, תחת הפרצוף שהוא לקח מאדם, הוא סגר בבשר אחר. אלו למאן דאמר זנב מאי ויסגור בשר תחתנה, הזנב זה דבר מיותר באדם, הקדוש ברוך הוא לא ישלים את הזנב בבשר אחר. אומר רב זביד ויתמר רב ירמיה ויתמר רב נחמן בר יצחק לא יניצרכו אלא למקום חתך. את אותו מקום החיתוך ששם הקדוש ברוך הוא חתך את הזנב ובנה ממנו את האישה, שם כדי שמקום החיתוך לא ייראה הוא סגר את זה בבשר. בישלמי למאן דאמר זנב היינו דכסיב ואיבן, אלו למאן דאמר פרצוף מאי ואיבן. לאותו מאן דאמר שאומר שהצלע שממנה הקדוש ברוך הוא ברא את האישה, הכוונה שהאדם נברא מקודם מורכב משני חלקים, והקדוש ברוך הוא חתך את הדם והפריד אותו לשתיים, אז מה הכוונה ואיבן? הלא האישה כבר הייתה בנויה ממקודם, אלא שהקדוש ברוך הוא הפריד את האישה מהאדם, את הזכר מהנקבה. כך מסבירה שנקרא, מהי ואיבן בנויה ועומדת הייתה? הקדוש ברוך הוא חילק והפריד אותם, אבל לא בנה את האישה. אומרת הגמור, לכדי רב שמעון בן מנסיה, דדור איש רב שמעון בן מנסיה, ואיבן השם אלוהיקים מסצלה, מלמד שקילה הקדוש ברוך הוא לחווה. הקדוש ברוך הוא קלה את שערותיה של האישה, והביא אותם לפני אדם הראשון. והביאה לאדם הראשון שכן, בקרקרי הים קוראים לקלעיסה בני יוסה, לקליאת השיער קוראים בניין. אז זאת הכוונה, ואיבן דיינו הוא קלה את שערותיה של האישה, והביא אותה לפני אדם. דומור אחר, ואיבן השם אלוהיקים אומר, הפחיז דבם לא במסניס אתנה, מלמד שבנאה הקדוש ברוך הוא לחווה כבניין עוצר, כמו עוצר, כמו מחסן שמאחסנים בתוכו פירות. מה עוצר זה רחב מלמטה וקצר מלמעלה, כדי לקבל את הפירות. אף האישה רחבה מלמטה וקצרה מלמעלה, כדי לקבל את הוולד. מסביר רש"י, חלל בית הרחם שלה, חלל בית הרחם של האישה רחב מלמטה וצר מלמעלה, כדי שהוולד לא יכביד על התחתית של חלל הרחם. אז זה הכוונה ואיבן, בנה אותה בצורה טובה כדי לקבל את הוולד. אומרת הגמור, ויביאה אל האדם, מלמד שעושה הקודש ברוך הוא שוישבינוס לאודומו ראשוין. מה הכוונה שעשה הקדוש ברוך הוא שושבינות לאדם הראשון? מסביר רש"י, שנשתדל בחיתונו לסמכו ולהתעסק בצורכי סעודת חופה. הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו שמח. שמח את מי? שמח את אדם הראשון שישתדל בחיתונו לסמכו ולהתעסק בצורכי סעודת חופה. הריאף בברוכס, אותה סוגיה שאנחנו לומדים כאן, יש גם בברוכס בדף סמך א', ושם הריאף מסביר שהגמרא היה לה קשה, מה הכוונה ויביאה אל האדם? הרי אדם היה נוכח שם באותו מעמד, ויפל תרדמה על האדם וישן, ויקח אחת מצלותיו. אז מה הכוונה ויביאה אל האדם? ויתן אותה לאדם. מזה דורשת הגמרא שהקדוש ברוך הוא עשה שושבינות לשמח אותו בשמחת חופתו. ממשיכה הגמרא ואומרת, מכאן לגדול שיעשה שושבינות לקטן, ואל יראה לו. אדם גדול שלא ירגיש פחיתות כבוד בשבילו, בזה שהוא מתעסק בשושבינות לאדם שקטן ממנו, כי הנה, הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו, עסק בשושבינות של אדם ואשתו, של אדם וחווה. אומרת הגמרא, ולמען דומה הפרצוף, אי מינה יושגי בראשה, לפי אותו שאומר שבתחילה, נברא גוף אחד עם שני פרצופים. מי מהם הלך ראשון ומי אחריו? אומרת הגמור, אומר רב נחמן בר יצחק, מסתבר בזכר סגי בריש דתניה. לא יהלך אדם אחורי אישה בדרך ואפילו אשתו. אסור לאדם ללכת מאחורי אישה. למה? שלא יבוא לידי עירור על ידי הילוכה ותנועותיה. ואפילו אם מדובר באשתו, אף על פי שאשתו מותרת לו, בכל זאת אסור ללכת אחריה, מסביר רש"י, אפילו אשתו שהוא גנאי לו. גנאי לזכר ללכת אחרי נקבה, אפילו אם מדובר באשתו. נזדמנה לו על הגשר, אם אין לו דרך אחרת ללכת, רק דרך הזאת, ולפניו הולכת אישה, מה יעשה? יסלקן על הצדדים, ימהר ויזדרז ללכת, יעקוף אותה וישאיר אותה מאחוריו. וכל העובר אחורי אישה בנהר, אין לו חלק לעולם הבא. מה הכוונה? מסביר רש"י נקרא בפנים. בנהר, דמידליה למונה. כאשר האישה הולכת בנהר, היא מגביעה את הבגדים שלה. הוא מסתכל בבשורו, ובאישס איש כאומר. היבץ בברוכס אומר, שזה לאו דווקא אישס איש, הוא הדין פנויה. מזה שהוא מסתכל עליה, הוא מגרה יצר הרע בנפשו, ויש בזה איסור. אין לו חלק לעולם הבא. למה אין לו חלק לעולם הבא? מסביר הבן יהוידע, בעולם הבא, מה עושים? צדיקים יושבים, עטרותיהם בראשם ונהנים, ונהנים מזיו השכינה, נהנים מראיית פני השכינה. אדם שקלקל את הראייה שלו בעולם הזה, ממה הוא יהנה בעולם הבא? אין לו עיניים, הוא קלקל אותם. ממילא אז גם לענייננו אותו דבר. מי הלך בהתחלה? מי הלך ראשון? הזכר, לא הנקבה. שואל המהרש"א בברכה ס"א, הרי כאן לא שייך הטעמים הללו. הרי מדובר בשני פרצופים שאחד לא כנגד השני. אז אם כן, מה הבעיה שהאישה תלך בהתחלה? הרי הזכר לא ילך אחריה, הוא לא רואה אותה, הפנים שלו לצד אחר. אומר המהרש"א, אין אוכן עמי, איסור אין בדבר, אבל משום גנאי יש. כמו שרש"י אמר, אפילו אשתו שהוא גנאי לו. אז זה גנאי שהזכר ילך אחרי אישה. אז הוא הדין, למען דום הפרצוף, קודם כל הזכר הלך, ואחר הרב הלכה האישה. אומרת הגמרא תנו רבנן מרצה מעות לאישה מידו לידה, אדם שמונה מעות לתת לאישה, ואו מידה לידו בשביל שיסתכל בה, אפילו דומה למשה רבינו שקיבל תורה מהר סיני, לא ינקה מדינה של גיהנום. ועליו הכתוב אומר, יד ליד לא ינקה רע. מי שמעביר מיד ליד ובינתיים הוא נהנה מראייה אסורה, לא ינקה מדינה של גיהנום. אומרת הגמרא, אומר רב נחמן, מנוח, אביו של שמשון, עם הארץ היה, שנאמר ויוקום ויילך מנוח אחרי אשתוי. הוא היה עם הארץ, למה? מסביר רש"י, עם הארץ היה דלא יגומר דרך ארץ דמסניסים, דקטני לאל, לא יעלך אדם אפילו אחרי אשתו. והוא לא ידע מה שכתוב, הוא לא ידע מה שלמדנו קודם, שלא יעלך אדם אחרי אשתו, אז רואים שמנוח עם הארץ היה. אומרת הגמרא, מתקיף לו רב נחמן בריץ אוכל המעטו גבי אלקונו, דכסיבה יילך אלקונו אחרי אשתו, אוכנמי, נאמר שהוא היה עם הארץ, וזה לא ייתכן. למה לא ייתכן? מסביר רש"י, אלקנה נביא היה, כדתני בסדר אוילום, ויובוי איש האלוהיקים, אל אילי, זה אלקנה, יוד נביאים נקראו איש האלוהיקים, והוא אחד מהם, ולהיקל המימר עם הארץ היה. אז לשיטתך שאתה אומר שאחרי אשתו, זה נחשב לעם הארץ, כי הוא לא ידע מה שלמדנו קודם, אז גם אלקנה היה עם הארץ, זה לא ייתכן? וגם באיליש עוד הכסיב, ויוקום ויילך אחריו, אוכנמי, אלא מה הכוונה? אלא אחרי דבריה והצתה, אוכנמי אחרי דבריה והצתה, לא הכוונה שבאופן פיזי הוא הלך אחריה, הוא הלך אחרי הדברים והעיצות שהיא אמרה לו. אומר רב אשי, ולמי דאומר רב נחמן מנוח עם הארץ היה, אפילו בעיריו נמי לא קרה. אפילו מה שלומדים תינוקות של בית רבן, גם הוא לא ידע. למה? דכסיב התוקום ריבקו ונער אויסאו, ותרכבנו על הגמלים ותלכנו אחרי האיש, ולא לפני האיש. אז הנה אנחנו רואים שדרך ארץ, שאישה הולכת אחרי האיש, ולא האיש הולך אחרי האישה. אומרת הגמרא, אומר רבי יוחנן, אחרי ארי ולא אחרי אישה. עדיף ללכת אחרי אריה, אף על פי שזה סכנה, ולא ללכת אחרי אישה. אדם שיש לו שני דרכים, באחת הוא ילך אחרי אריה, בשנייה הוא ילך אחרי אישה, שילך בדרך אחרי האריה, ולא אחרי אישה. למה? מסביר הריבון בברכה סמך א', כי אחרי ארי הוא עלול להפסיד את העולם הזה, לא את העולם הבא. אחרי אישה הוא עלול להפסיד את העולם הבא. אחרי אישה ולא אחרי עבודת כוכבים. למה? כי אחרי אישה, אולי, גם אם יצרו יתקוף עליו, אולי האישה לא תשמע בקולו. עבודת כוכבים, הוא עצמאי, הוא יכול לבד לחתו. כך מסביר הריבון. אחרי עבודת כוכבים ולא אחרי בית הכנסת בשעה שמתפללים. למה? כי אחרי בית הכנסת בשעה שמתפללים זה נראה כמו שהוא כופר. זה יותר גרוע מעבודת כוכבים. עבודת כוכבים, הוא נמשך אחרי עבודת כוכבים. היצר התגבר עליו. אבל פה נראה כמו שהוא כופר. אחרי בית הכנסת בשעה שהציבור מתפללים, זה נראה כמו שהוא לא מסכים איתם. נקרא דברי רש"י בדיבור המסחיל ולא אחורי, שנראה ככופר שעומד מאחוריה, הוא עומד אחורי בית הכנסת ואינו נכנס. נמשיך את הגמרא הלאה. ואומר רב ירמיה בן אלעזר. אם אנחנו שמים לב, הממרויז שמובאים כאן בגמרא זה בשם רב ירמיהו בן אלעזר, שבתחילת הסוגיה הוא פירש מה הכוונה דיום דין, דיו עמודים, שני עמודים. ואגב כך מביאה הגמרא דברים נוספים שאמר רב ירמיהו בן אלעזר. ואומר רב ירמיה בן אלעזור, כל אותם השנים שהיה אדם הראשון בנידוי, כל אותם 130 שנה שאדם הראשון היה בנידוי עקב כללת הקדוש ברוך הוא עבור מה שהוא אכל מעץ הדעת, הוליד רוחין שידין ולילין, שנאמר, ויחי אדם 30 ומעט שנה, ויולד בדמותו כצלמו, מכלל דעד או ידנה, לאו בצלמו הוליד. עד אז הוא הוליד, לא בצלמו, הוא הודין שדין, רוחין ולילין. מי סיבי. אויו רבי מאיר אוימר, אדם הראשון חסיד גדול היה, כיוון שראה שנכנסה מיטה על ידו, ישב בתענית 130 שנה, הוא פירש מן האישה 130 שנה, והעלה זרזי תאנים על בשרו 130 שנה. היד יוסף בעניין כאב מסביר שאדם הראשון כנס את עצמו בשלושה סיגופים. דבר ראשון, הוא היה בתענית 130 שנה, דבר שני, פרש מן האישה 130 שנה, דבר שלישי, העלה זרזי תאנים על בשרו 130 שנה. הוא אומר שהוא עשה דווקא את שלושת הדברים הללו כדי לחפר על האכילה מעץ הדת. היה בתענית 130 שנה לחפר על מה שהוא אכל מעץ הדת, פירש מאשתו 130 שנה לחפר על מה שהוא שמע בכל אשתו, והעלה זרזי תאנים על בשרו כי האילן שהוא אכל ממנו היה של תאנה. על כל פונים, אז הנה אנחנו רואים שאדם פרש מאשתו, אז איך אתה אומר שהוא הוליד רוחין שידין ולנין, הלא הוא פרש מאשתו? אומרת הגמור, כי כה אמרינן הוא בשכבה זרע דחוזה לאונסי. השכבה זרע שורה לאונסו, ממנה הוא הוליד רוחין שידין ולילין. ואומר רב ירמיה בן אלעזור, מקצת שבחו של אדם אומרים בפניו, כולו שלא בפניו. מקצת שבחו בפניו דחסיף, כי אותך ראיתי צדיק לפניי, ככה הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, אותך ראיתי צדיק לפניי, לא יותר מכך. אבל שלא בפניו, דחסיב, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. למה לא להגיד לאדם את כל שבחו בפניו, נקרא מה שרשי אומר, כלומר, דרך ארץ הוא, שאף על פי שאדם משבח את חברו שלא בפניו הרבה, אין מרבה בשבחו לפניו, מפני שנראה כמחניף. זה העניין, לא להחניף, לא לשבח את כל שבחו בפניו, כי נראה שמחניף דרך ארץ. ואומר רב ירמיה בן אלעזור, מי דחסי והנה עלה זית ערף בפיה. היונה שנשלחה מהתיבה של נוח, חזרה אליו והנה עלה זית ערף בפיה. אמרה היונה לפני הקדוש ברוך הוא, למה דווקא זית? למה היונה בחרה בעץ הזית? אמרה היונה לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, יהיה מזונותיי מרורין כזית ומסורין בידך, ואל יהיו מתוקים בדבש ותלויים ביד בשר ודם. היונה אמרה, אני מעדיפה שמזונותיי יהיו תלויים בך, אף על פי שהם יהיו מרים כזית, ולא מתוקים כדבש, והם יהיו תלויים בבשר ובדם. תוספות אומר בדיבור המסל מאורים כזית, שהאילן של הזית הוא מר, והוא נקרא זית. לא רק הפירות של הזית נקראים זית, אלא גם האילן עצמו. נמצא אם כן עלה זית, ועלה של אילן שנקרא זית. ורשי מסביר מה הכוונה עלה זית טרף בפיה. אומר רשי שהיא אמרה לקדוש ברוך הוא, דהיינו, לא שבאמת היא הביאה את העלה, אלא עלה זית טרף בפיה, אמרה אני מעדיפה שמזונותה יהיו מרים כזית מידך ולא מתוקים כדבש מדי בשר ודם. אבל הרמב"ן על הפסוק הזה מסביר שהיא הביאה עלה זית כפשוטו, עלה זית בפיה, אבל רשי אומר לא כך. בדיבור המסל טרף בפיה מאמר פיה. היא לא הביאה באמת עלה בפה, אלא היא אמרה בפה. ביקשה שיהיה זית טרף שלה ואינו מזון. כסיב אוכת טרף וכסיב אוסו מטריפייני לחם חוקי, תמציא לי את מזונותיי הנצרכים לי. אז הנה זה מה שהיא אמרה, טרף בפיה, תמציא לי את המזונותיי שנצרכים לי מידך, אף פי שהם מרים ולא מדי בשר ודם. ואומר רבי ירמיה בן אלעזור, כל בית שנשמעים בו דברי תורה בלילה, שוב אינו נחרב, שנאמר, ולא אומר איה אלוהי כאויסי, נותן זמירות בלילה. הבית לא יחרב, דיינו, הוא לא יגיע למצב כזה שביתו יחרב, הוא יאמר, יהיה אלוהיקאי. למה הוא לא יגיע למצב הזה? הנויס אין זמירויס בלילה. בלילה שומעים מביתו דברי תורה? שואל אמר שוערי, דוד המלך נענש כשהוא אמר, זמירות היו לי חוקיך. אז איך כאן הפסוק משתמש בזמירות על דברי תורה? אומר אמר שוערי, לא הכוונה שהפסוק אומר שדברי תורה הם נחשבים לזמירות, אלא כשם שזמירות נשמעים למרחוק, אותו דבר דברי תורה שאינם נקראים זמירות, גם הם נשמעים למרחוק בלילה, ואז הבית לא נחרב. אומרת הגמורה, ואומר אביר מי בן אלוזו, מיום שנחרב בית המקדש, דיו לעולם שהשתמש בשתי אותיות. הכהנים היו מברכים ברכת כהנים בארבע אותיות, היו מזכירים את השם בארבע אותיותיו. אבל מאז שנחרב הבית מזכירים רק שתי אותיות בלבד, שנאמר, כל הנשומות תעל אל כו, יוד קי, כו בלבד, כל הנשומו, כולם, הללוקו. ואומר אביה בן אלוזוב, נתקללה בבל, נתקללו שכניה, נתקללה שומרון, נתברכו שכניה, נתקללה בבל, נתקללו שכניה, דכסיב, ושמתי על למורש כיפות ואגמי מים. אני אתן אותה, מורשה לכיפודים, שהם ידורו שם ולאגמי מים. ומה קורה? מגיעים מזיקים, ומזיקים לא רק את המקום, אלא גם את הסביבה של המקום. נתקללו שכניה, אבל נתקללה שומרון, נתברכו שכניה, דכסיב, ושמתי שומרון לאיי השדה ולמטעי כרם. אז אמנם היא עצמה נתקללה, שתהיה איי שדה ומטעי כרם, אבל שכניה נתברכו, יש להם קרמים ליד הבית.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.